שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. איתן, התאוששת מאתמול או...
לא התאוששתי לחלוטין, אני בשלבי החלמה, אני מתלוצץ עם רופאי, ותראה, זה לא היה דבר קל אתמול, אבל אתה יודע...
צריך להזכיר, אתה תומך נלהב של נבחרת צרפת. תשמע, מצד אחד לא היה קל, מצד שני זה היה גמר אבל מכובד, זה לא שפרקו אותם לחתיכות.
אני מסכים איתך, אז... כאב קצת אומה משלוש סיבות. הראשון הוא שנכנסה עז והוצאנו אותה במחצית השנייה, זאת אומרת, המחצית הראשונה הייתה איומה
ונוראה. כן, זה היה כאילו המשחק גרמור, כמו איזה גרביץ'
איומה ונוראה, גם ברמת המשחק של הצרפתים, גם בתוצאה, וממש דיכאון מוקדם, ואז פתאום הייתה התאוששות, ואפילו היו סיכויים לא רעים לנצח ולעשות את המהפך הגדול בהיסטוריה אי פעם. אבל אני אגיד לך עוד משהו, באיזשהו מקום לצרפתים זה פחות חשוב העניין הזה, וכשקראתי בלילה ואחר כך בבוקר את העיתונות הצרפתית, האווירה שם הייתה, וואלה, השתתפנו באירוע הכי גדול אי פעם, וואלה, היינו...
לא עשינו בושות.
לא עשינו בושות והיינו חלק מהעניין. וואלה, אתה יודע מה, באיזשהו מקום לארגנטינאים זה יותר חשוב כל העניין הזה, אנחנו מלא אלופים, אז לא הצלחנו לשמור על האליפות.
כולם יודעים שאנחנו... צריך להגיד שהם זכו רק לפני 4 שנים.
כולם יודעים שאנחנו טובים.
ארגנטינה זכתה בשנת 86 בפעם האחרונה.
בדיוק, כולם יודעים שאנחנו טובים. גאווה גדולה למדינה, וכבר השעה 11:30 בואו נלך לאכול. בזמן שבאמת לארגנטינאים זה יותר חשוב באיזשהו מקום.
ויש עוד סיבה להיות מעודדים אם אתה צרפתי. במונדיאל הבא מסי לא ישחק, אבל אמבפה ישחק. אז יכול להיות שיש יותר סיכוי.
אני חושב שבאמת הכדורגל הצרפתי יכול להסתכל קדימה בגאווה ובסביעות רצון. ואגב, באופן כללי צרפת, בכל התמונה הגדולה, היא עם האלה שמסתדרות יותר טוב. וצריך לשכוח את זה. המצב הכלכלי שלה יותר טוב משל בריטניה, יותר טוב משל מדינות בדרום אירופה.
בטח יותר טוב מזה של ארגנטינה, שמתמודדת כבר לדעתי 4 עשורים עם אינפלציה של עשרות אחוזים. מאות אחוזים.
והם תמיד חיו טוב, וכנראה שהם ימשיכו לחיות טוב.
כן, אז בסדר, אז יצא לו מרוצים. הארגנטינאים מרוצים, הצרפתים לא נורא בדיכאון.
בדיוק.
ואתה תוך יום, יומיים, שלושה תתאושש, ותחזור אלינו עם אנרגיות מחודשות.
כמו קורונה, עם איזה לונג קוביד בסוף.
אלא אם כן, האייטמים שאנחנו מדברים עליהם, הם אלה שיפילו את רוחך.
חד ושלום, זהו, גמרתי עם הדברים האלה.
אוקיי, אז בואו נדבר קצת על הנושאים כלכליים. אז תשמע, כמה מחברות המזון העלו בשבועות האחרונים את מחירי המזון בסופרמרקטים, וההסברים שלהם נעים בין התייקרות חומרי הגלם והסחורות ובין עליית מחירי השינוע והפגיעה בשרשרת ההספקה. אתה זוכר שדיברנו על זה סביב הנושא של הקורונה. אבל אם מסתכלים על הגרפים, רואים תופעה הפוכה. מחירי התירס, שיבולת השועל, החיטה, הקפה, הגז והנפט, כולם התרסקו. אפילו מחירי התובלה צנחו ב-80% מאז השיא, מה שאומר שאין סיבה להעלות מחירים. טל אלויה, מנכ״ל קרן ההשקעות אינטג'ר, יהיה איתנו בעניין הזה.
ובינתיים בפוליטיקה, אי אפשר בלי זה. כמובן, ההסכמים הקואליציוניים נרקמים עד עד, ובקרוב סוף סוף תקום כאן ממשלת ימין חרדים, שיהיה בה רוב לחופשי כיפה לראשונה בתולדות הכנסת. יש לך כל מיני השלכות על החיים כאן, ובראשם על תקציב מערכת החינוך. לפי ניתוח של חוקר החינוך דוקטור נרי אורוביץ, התקצוב לתלמיד ברשתות החינוך של ש"ס ויהדות התורה בממשלה הבאה יהיה גבוה בכ-30-20% בהשוואה למה שמקבל כל ילד בחינוך הממלכתי. ליאור דטל, כתב החינוך שלנו, יספר על הנתונים.
האם אילון מאסק צריך לעמוד בראש הרשת החברתית טוויטר? משתמשי הרשת יאמרו כנראה שלא, כי מאז שהוא רכש אותה הוא מגלה סימנים דיקטטוריים בחסימת חשבונות של אנשים שלא מוצאים חן בעיניו. אבל רגע אחד, אולי הוא לא כזה דיקטטור, כי את השאלה אם הוא ראוי לנהל את טוויטר, הוא עצמו מפנה למשתמשים, ואם הרוב קובע, התשובה היא חד משמעית, לא, הוא לא ראוי. רן ברזיק יהיה איתנו וייתן עדכון והסברים לאן הולכת טוויטר במצב הזה. יאללה, מתחילים.
שלום לטל אלויה.
שלום.
מנכ״ל קרן גידור, קרן השקעות בשם אינטג'ר, משקיעה בעיקר בחברות ותיקות, אמריקאיות, מסורתיות. אני חושב שאתה פחות בענייני קריפטו ושאר הטרלולים של השנים האחרונות. אני מכיר אותך מזה כמה שנים, ויש לך היסטוריה, עבדת בפידליטי, שם בעיקר ישבת ימים ולילות וניתחת דוחות כספיים על פני תקופה די משמעותית. ואנחנו רוצים לשאול אותך על איזושהי תעלומה שאנחנו לא מצליחים לפתור. כאשר בזמן הקורונה, שהיו את כל הבעיות של הספקת הסחורות, והטירס, והשיבולת השואל, והחיטה, והקפה, הגז והנפט, כולם קפצו, וקפצו גם המחירים של התובלה. אז באה אלינו כל היצרנים של מזון ושל דברים אחרים, ואמרו, תראו, חומרי הגלם שלנו עלו, אנחנו חייבים עכשיו לעלות מחירים, ואנשים, אתה יודע, נשכו את השפתיים וקיבלו את הדבר הזה, כי הם ראו על המסכים את המחירים של כל הדברים האלה. אלא שמאז, הכל חזר לרמות שלפני הקורונה, כל הסחורות, המחירים שלהם ירדו חזרה, אפילו המחירים של התובלה כבר ירדו בצורה מאוד משמעותית, אני לא יודע אם מלפני הקורונה, אבל בטח באיזה 50-60 אחוז, ואת המחירים לעומת זאת אף אחד לא רק שלא מוריד, אלא ממשיכים לעלות לנו. השאלה, כשאתה מסתכל בדוחות, ואתה לא בפוליטיקה, אתה בפיננסים, מה אתה רואה שם? פשוט עלייה של הרווחים של החברות ולהזזל העולם?
מרבית החברות בעולם, בעולם המערבי, הראו עלייה בשולי הרווח שלהם, והצליחו להעביר את מרבית העלייה בתשומות לצרכנים או ללקוחות שלהם. למעט חברות ריטל בארצות הברית, או חלק מחברות הריטל בארצות הברית.
בגלל היעדר תחרות, בגלל מונופולים, בגלל מה? אתה אומר, בשוק משוכלל עם תחרות עזה, זה לא אמור לקרות.
איתן, רק לסבר את האוזן, כמות הכסף שנשפחה לכלכלה המערבית בתקופת הקורונה, הייתה חסרת תקדים. ה-M2, שזה פרוקסי לגידול בכמות הכסף, גדל ב-40%, 4-0, ב-2020-2021. זה לא קרה אי פעם בהיסטוריה. אתה נמצאת במצב של עודף ביקוש מאוד מאוד גדול, ולכן זה מה שקרה. בנוסף, מה שסמי אמר, שלא צרכנו שירותים, צרכנו בעיקר פרודקטס, אז הביקושים היו עצומים.
כן, אבל היינו מצפים שכבר נחזור לאיזה שיווי משקל, אתה יודע, הקורונה כבר הסתיימה מזמן, יש שעריות, היא כבר לא כזו מגפה מבהילה, אף אחד לא נסגר. למה אנחנו לא חוזרים לשיווי משקל, ולמה אנחנו חייבים לעבור לשיווי המשקל הזה דרך עליות מחירים כל כך משמעותיות?
שני דברים. קודם כל בכלכלה יש עיקרון מאוד בסיסי בכלכלה, שנקרא זמן קצר וזמן ארוך. בסדר? בזמן הקצר המחירים עולים, בזמן הארוך בעלי העסקים מגדילים קפסיטי, משום שיש ביקוש מאוד גדול. אתה רואה את זה במחירי מכונות משומשות בארצות הברית, לדוגמה, שהם עלו מאוד מאוד והתחילו לרדת. זה פשוט לוקח זמן. לוקח זמן לבנות capacity בסמיקונדקטורס, בתעשיות שונות. והתהליך הזה כבר קורה. הדבר השני, צריך להבין מה מקור האינפלציה, בסדר? וזה מאוד מאוד חשוב, ולא מדברים על זה בתקשורת לצערי, וגם הפדרל רזב לא מדבר על זה.
דבר.
יש את הסיבות המיוחדות של הקורונה, של, אתה יודע, מה שקרה בסין, שלא היה מספיק, שסגרו את המפעלים וכיוצא בזה, ומלחמה באוקראינה. אבל זה רק נדבך אחד של מה שקורה כאן. הסיבה העיקרית לאינפלציה שאנחנו רואים, בסדר, וזה מאוד חשוב, זה הגידול בכמות הכסף שקרתה בעולם, בעיקר בארצות הברית. וזו הסיבה העיקרית. הנתון שציינתי שה-M2 צמח ב-40% בשנתיים, שזה כמות הכסף, ויש לנו נתונים על כך כבר 200 שנים בהיסטוריה, בסדר? אינפלציה תמיד היא תוצאה של גידול מהותי בכמות הכסף. וזה לא חדש, זה משהו מאוד פשוט. עכשיו, מה שקורה לחברות, אתם צריכים להבין שהאינפלציה תמיד זזה ממקום למקום, בסדר? היא התחילה בסחורות ושירותים, היום רואים את זה במחירי שירותים, רואים את זה בשכר עבודה שקורה בעולם. עכשיו, לחברות הרבה יותר קל לבוא ולומר ללקוחות שלהם, חבר'ה, המחירי חומרי הגלם שלי עלו, לכן אני מבקש עלת מחיר.
כן, זה לא אני, זה הוא כזה, כן.
בדיוק, הרבה יותר קשה לומר להם, תשמעו, אני צריך לשלם לעובדים שלי יותר כסף, ולכן יש עלת מחירים.
אז זה העניין, שבעצם זה התחיל בנקודה X, אבל אנחנו כבר מזמן בנקודה אחרת על הציר הזה, ולבוא וללכת לגורם הראשוני זה כבר מאוחר מדי.
בדיוק. עכשיו, יש נקודה נוספת בישראל שצריך להבין שמבנה השוק בישראל הוא מאוד לא תחרותי בהמון תעשיות. וזה מאפשר לחברות, אתה יודע, לתת סימנים אחת לשנייה, בסדר? אני מעלה מחיר, אני מעלה מחיר. ואז באמת ללקוח אין הרבה אלטרנטיבה. בשווקים גדולים יותר כמו ארצות הברית, זה פחות קורה, כי יש הרבה הרבה יותר תחרות, וקשה להם יותר, אני לא אגיד להתנהל בצורה לא תחרותית, אבל כן, זה מה שהם עושים. זה כל מיני סיגנלים כאלה.
כשאתה מסתכל על הדוחות של החברות האמריקאיות, חברות הייצור, האמריקאיות לרבעון השלישי של השנה, יש לך אותן, עוד מעט יהיה לך את הדוחות לשנה המלאה, אתה רואה עלייה במרווחים באופן כללי, הרווחיות שלהם עלתה?
כן, 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 כן. אפילו חברות בתחום הנדלן, הם העלו מחירים יותר, אבל שוב, איתן, מה שאנחנו מדברים כרגע זה נכון להיום, זה לדעתי הולך לרדת ולרדת בצורה משמעותית. אני אתן לכם עוד נתון שתבינו עד כמה הרווחיות עלתה, אם אתה מסתכל על הרווח הנקי של כל החברות בארצות הברית כחלק מהתל"ג בארצות הברית, הוא קרוב ל10% ב-2021, זה הנתון הכי גבוה מאז 1945.
אז אם ככה, הדברים כאלה לא נשארים לתמיד, באופן טיפוסי, צריך לבוא איזה ירידה. האם הירידה הצפויה ברווחי החברות תעלה את המכפילים, ולכן כשמריחים את האווירה הנוכחית, זה גם אומר ירידה במניות, בפועל, במחירים של המניות בשנה הקרובה, בשנה הבאה?
אני אומר לך מה לדעתי משקיע נבון צריך לעשות, נכון? אנחנו לא יודעים את העתיד, בסדר? ואין ארוחות חינם בכלכלה. ואם לאורך שנים, לאורך 50-60 שנה, הרווחיות של החברות בארצות הברית הייתה בין 6-8%, והיום זה 10%, בסדר? אז אתה יודע לומר שזה לא משהו נורמלי, כי לא משהו מהותי השתנה. ואתה יודע שגם עלות הכסף עלתה, נכון? כי יש פה אינפלציה שכנראה תישאר איתנו לפרק זמן ארוך, מכיוון שאתה רואה מה קורה בעולם, ואפשר לדבר על זה. אז, והמכפילים לא זולים של הרבה חברות בארצות הברית. אז אתה עושה אחד ועוד אחד, והתשובה היא די ברורה.
התשובה היא די ברורה, ואתה לא אומר מה היא, אז כאילו, אני שומע לאן אתה הולך, אבל בוא תגיד את זה בצורה מפורשת.
אני עושה את העבודה הזאת כבר למעלה מ-20 שנה, ואני חושב שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה שאין לנו השקעות בארצות הברית.
לא נכון.
כן, פעם ראשונה בהיסטוריה שמרבית הקרן נמצאת באירופה.
למה? כי אתה למה צופה שמה, באירופה? שיש שם עוד כיסות?
אני אתן לך לדוגמה לחברה שהיא חברה פנטסטית, בסדר? בוא נדבר על עובדות. בוא ניקח את הום דיפו, אחד הריטלרים הטובים בהיסטוריה. המחירות שלהם ב-2019 היו כ-100 ביליון דולר. ב-2021 הם עלו ל-140 ביליון דולר, בסדר? המחירות עלו ב-40 ביליון דולר בשנתיים. זה לא קרה להם אף פעם. כשזה קורה בדרך כלל...
אנשים נשארו בבית שיאמם להם והם הלכו ושיפצו את המטבח.
בדיוק.
אוקיי,
והמקרה אותו דבר בגוגל, באמזון ובהמון המון המון חברות. בדיוק. עכשיו, מה קורה כשהמחירות שלך עולות בכמות כזו גדולה בפרק זמן קצר יותר? ההוצאות שלך עולות בשיעור נמוך יותר, כן? ולכן הרווחיות עולה לשמיים, אוקיי? עכשיו, אם אתה כמנהל חברה רואה כזו עלייה בביקושים, מה אתה עושה? אתה לא חושב שזה זמני, או מרביתם לא חשבו שזה זמני, ולכן הם הגדילו גם את ההוצאות בצורה משמעותית, אוקיי? אז עכשיו, להבנתי, או יש הסתברות די גבוהה, שאותם מחירות ירדו, בסדר? כי אנשים לא יקנו את הספה השנה הבאה שקנו ב-2021, אבל ההוצאות נשארו גבוהות. קחו דוגמה מה קרה לגוגל, בסדר? אם תסתכלו על העסק של גוגל בפרסום, זה מה שנקרא Google Services, שזה מרבית העסק, השולי הרווח ירדו מ-40% ב-21 ל-32%. זה המון. עכשיו, הבעיה במרבית החברות בארצות הברית היא, אוקיי, אני מוכן לשים מכפיל זה או אחר על הרווחים, אבל מה הם הרווחים הנורמליים של אותם חברות אחרי מה שקרה בשנתיים האחרונות? ואתה לא יודע את זה. אתה פשוט לא יודע את זה, ולכן לא ניתן להשקיע לדעתי בחברות הללו.
אז למה אירופה? מה יותר טוב שם? המצב לכאורה מבחינת תחזית כלכלית יותר גרוע אפילו משל של ארצות הברית.
איתן, אתה יכול למצוא חברות גלובליות באירופה, כמו ספרן או סיקה, בסדר? שיש להם אותם שיעור מחירות בארצות הברית כמו חברות אמריקאיות גלובליות, בחצי מחיר. אתה יכול למצוא חברות באירופה שמוכרות בדולרים, ואין להם חשיפה לשוק המקומי, שהן חברות פנטסטיות, במחיר מאוד אטרקטיבי. אתה יכול לראות חברות שלא נהנו מהקורונה, כמו בתעשיית האירוספייס, שהרווחים שלהם קרסו, ועכשיו הרווחים שלהם מתרוששים במכפילים מאוד אטרקטיביים, וזה עסקים פנטסטיים. אז למה אני צריך להיות בארצות הברית? הסיבה שאנשים משקיעים בארצות הברית, בעיקר כי הם מתחבאים, משום שאף אחד לא רוצה להשקיע באירופה עם כל, אתה יודע, מחירי האנרגיה, ומה שאנחנו קוראים בעיתונים. סין כבר היא לא מקום להשקעה כתוצאה מכל מה שקורה, אז אם אתה עושה אלימינציה, אנשים מתחבאים בארצות הברית.
תעלה לויה, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
יום נפלא, תודה, ביי.
שלום לאליאור דטל.
שלום סמי ואיתן.
היי.
כתב החינוך שלנו, ידיעה ראשית בדמרקר היום, שככה מסעירה את הכנסת, אתה חתום עליה, ואתה מצטט את חוקר החינוך, דוקטור נרי הורוויץ, ועושה חישוב שמראה שתחת ההסכמים הקואליציוניים החדשים של הליכוד, עם יהדות התורה ועם ש"ס, ההשקעה הממוצעת בתלמידים ברשתות של החרדים, תהיה גבוהה ב-20% עד 30%, בהשוואה להשקעה בחינוך הממלכתי רגיל שאנחנו מכירים. אז קודם כל, תן לנו קצת ככה לגבי המתודולוגיית חישוב, איך הגעת לזה, כי אנחנו רוצים בהמשך גם להגיד על גפני, שהוא מסתייג מהדיווח הזה, אנחנו רק רוצים להבין ממה הוא מסתייג.
כן, אז ככה. המפלגות החרדיות טוענות כבר המון שנים שהחינוך החרדי מקופח. וזה נכון לגבי חלק מהחינוך החרדי, יש מוסדות חרדים שלא קשורים לרשתות החרדיות, מעין החינוך התורני והחינוך העצמאי, שמקבלים תקציב מאוד נמוך.
בגלל שהם לא מלמדים לימודי ליבה.
כן, כי אין לימודי ליבה בהיקף מספק, ובגלל שמדובר במוסד פרטי שלא אמור לקבל תקציב מלא במשרד החינוך. אבל שתי הרשתות הגדולות בחינוך החרדי, מעין החינוך התורני שמזוהה עם ש"ס, והחינוך העצמאי שמזוהה עם יהדות התורה, מקבלת תקציבים מאוד קרובים לתקציבים שמקבלים בחינוך הממלכתי. ומהנתונים של משרד החינוך, כבר היום התלמידים ברשת שמעין החינוך התורני מקבלים תקציבים דומים למה שמקבלים תלמידים בחינוך הממלכתי. זה אומר שאם הדרישות שלהם ימומשו ובאמת נתניהו יסכים להגדיל את התקציב גם של הרשתות, התלמידים בהם יתוקצבו בשיעור יותר גבוה מתלמידים בחינוך הממלכתי.
כן, אבל איך זה מסתדר עם העובדה, אני מניח שזה מה שגפני מתכוון אליו, ש... אנחנו יודעים שהיום בחלק בתי הספר התקצוב הוא 55% בהשוואה לממלכתי, משום שהם לא מלמדים לימודי ליבה. הרי זה לא שמשלימים להם עכשיו את כל הסכום.
כן, אז גפני מדבר על בתי ספר שנוח הוא לדבר עליהם. הוא מדבר על בתי ספר שמקבלים תקציב של 55% ובתי ספר שמקבלים תקציב של 75%. אבל בתי הספר של החינוך העצמאי מקבלים תקציב מלא לפי חוק, בדומה לתקציב שמקבל תלמיד בחינוך הממלכתי.
איך החלוקה מתוך 100% של תלמידים חרדים, כמה הם בבתי ספר ברשתות הללו שמקבלים את התקצוב המלא וכמה הם בבתי ספר הפרטיים שלהם?
אז רשת החינוך העצמאית היא רשת החינוך הכי גדולה בחינוך החרדי, יש בה הכי הרבה תלמידים, והם לפי חוק אמורים לקבל מה שתלמיד בחינוך הממלכתי מקבל. בפועל הם מקבלים קצת פחות כרגע, יש פער, בגלל שאין בהם את אופק חדש. אופק חדש זה הסכם שנחתם עם המורים עובדי המדינה בבתי ספר ממלכתיים, ושם הם מעסיקים את המורים בעצמם בבתי ספר שמופעלים על ידי העמותה שלהם, שהיא עמותה פרטית. אז נותר איזה פער, את הפער הזה הם מבקשים לסגור. והבדיקה של הורוויץ, פשוט של דוקטור נרי הורוויץ, פשוט באה ואמרה, הפער הזה מסתכם במשהו כמו 20-30%, המספרים המדויקים בתוך הכתבה, מדובר במאות מיליוני שקלים בחלוקה למספר התלמידים שקיימים ברשת, יצא שהם יקבלו יותר ממה שמקדמים בחינוך הממלכתי.
אגב, למה לא באים ואומרים, תשמעו, אתם רוצים השוואת תנאים, אז משווים בדיוק, ומה שמקבלים פה, תקבלו גם שם, אבל בטח לא מעל.
לא, אפשר גם להגיד, אתם רוצים השוואת תנאים, אין בעיה, תצטרפו שהמורים שלכם יהיו מועסקים על ידי המדינה, שהמורים שלכם יעשו הכשרות כמו המורים בחינוך הממלכתי בשביל לקבל תוספות שכר, שהמורים שלכם יהיה תואר ראשון או איזושהי מקבילה אחרת שתוסכם על ידי משרד החינוך, שבתי הספר שלכם ידווחו בדיוק כמה שעות ליבה הם מלמדים, וככה נוכל לחשב את שכר המורים. אבל זה משהו שהמפלגות החרדיות לא מעוניינות לעשות. יש את דוח מבקר המדינה מ-2020, שבו הוא כותב שהחינוך העצמאי לא מעבירה את הנתונים באופן שוטף במערכת הממוחשבת של משרד החינוך. ככה שלמשרד קשה לדעת איך בכלל ליישם את הדרישות האלו של המפלגות החרדיות, איך אפשר להגדיל את שכר המורים בלי לדעת כמה מורים בדיוק יש, מה הם מלמדים וכמה הם מעוסקים.
כלומר, אנחנו חוזרים לנקודת המוצא שכל הפערים הכספיים נובעים בראש ובראשונה מכך שאין סטנדרט זהה לגבי פיקוח, לגבי הסדרי העסקה, כלומר...
או, לגבי תוכנית הלימוד.
בוודאי, בעיקר לתוכנית הלימודים. אז זה אומר שהחתירה הזאת לשוויון היא לעולם לא תתקיים, אין פה שוויון.
אין שוויון מבחינת הדרישות של משרד החינוך, או לפחות מבחינת רמת הציוד של המוסדות, הממלכתיים והחרדיים. פה מוסד חרדי, מורה חרדי, מחויב ללמד שעות מסוימות, מחויב ללמד לימודי ליבה בשעות מסוימות, מחויב לעשות השתלמויות והשכלה בשביל לקבל קידום בשכר. ובצד של החרדים אין את הדרישות האלו, אבל בכל זאת הם דורשים לקבל כמו שהחילונים מקבלים. מכיוון שכבר היום, לפחות במעיין החינוך התורני, מקבלים מה שחילונים מקבלים, אז זה בהכרח יבוא לידי ביטוי בתקצוב עודף. וזה משהו שמשרד החינוך, שר החינוך הבא, צריך להתמודד איתו. כן. יש עוד פתרון גם למה שגפני אמר היום. יש היום את החינוך הממלכתי חרדי. כבר, זה כבר קיים יותר מעשור. בתי ספר של המדינה, שבה המורים עובדים על ידי המדינה, שבה אין עמותה שמקבלת תקציב ממשרד החינוך ומעבירה למורים. אבל זה משהו שההנהגה החרדית מנגעת אליו. אם היו יותר מורים בחינוך הממלכתי חרדי, היו פחות פערי שכר ביניהם לבין המורים בחינוך הממלכתי.
כן, ובכל הדיאלוג הזה שהליכוד מנהל עם יהדות התורה ועם ש"ס, עם כל הנתינה הזאת, יש תן וכך או שיש רק כך?
אני לא שמעתי על אף דרישה של הליכוד מהחרדים, אני שמעתי על המון דרישות של החרדים. החרדים, כן, גם דורשים דברים לטובה בתי הספר שמקבלים תקצוב מאוד נמוך, לא רק לגבי הרשתות שמזוהות איתם, אבל לא שמעתי על שום דרישה של הליכוד, ואנחנו יודעים שההצעה של נתניהו הייתה, בואו תקבלו תוספת תקציב גם בלי לימודי ליבה.
כן, צריך רק להגיד שיש לזה משמעויות ארוכות טווח מאוד מאוד קטלניות, כי זה אומר פחות אנשים שיהיו קשירים לשוק העבודה העתידי, ודאי פחות אנשים שיהיו קשירים לשירות צבאי, ודאי רמת הכנסה נמוכה בעתיד, יכול להיות שאפילו גם עידוד ליותר ילודה, כי בסך הכל, אתה יודע, אם החיים נהיים יותר קלים ויותר פשוטים, אז למה לא לעשות יותר ילדים? כלומר, יש פה רגרסיה בכל פרמטר שהוא.
כן, וגם כשהמדינה באה ואומרת, מסכמת עם החינוך החרדי, שבתי הספר הפרטיים שלה, חלק מבתי הספר הפרטיים שלה, יקבלו תקציב, כמו בחינוך הממלכתי, הציבורי, או יותר, מה זה אומר לגבי בתי ספר הפרטיים הערבים, ובתי ספר פרטיים שעדיין יש בציבור הדתי, ובתי ספר פרטיים שאולי יקומו בציבור החילוני.
בוודאי.
זה יפרוץ את הדרך להמון בתי
אבל
ספר.
אני רואה תמונה, אתה יודע, בסופו של דבר, מאוד יכול להיות שהחרדים פה הם ציניים לחלוטין, והם פשוט לוקחים נרטיב של בוא נשווה, ואחרי זה מתווכחים עם ההשוואה, כי זה נשמע טוב ציבורית לדבר על השוואה, אבל זה לא מעניין אותם. בפעם הבאה הם פשוט יוסיפו עוד תקציב לעצמם, וישכחו את העניין של ההשוואה מאחור, וימצאו נרטיב אחר שיבוא להסביר אותו, למשל, שלימודי תורה יותר חשובים מאשר, אני לא יודע מה, לימודים אחרים, כי ככה, זה, בלי זה אנחנו לא נשרוד את זה. זאת אומרת, זה בסך הכל נרטיב נוכחי בשביל להצדיק את העלאות התקציבים לקהילה שלהם, ואחרי שכבר אי אפשר יהיה לבוא ולטעון ולדבר על השוואת תנאים, ידברו על דברים אחרים. זה לא בעיה למצוא. יגידו שהם לומדים יותר שעות בסך הכל. תלמידי ישיבה ואולי תלמידים אחרים, יכול להיות שבפועל הם נמצאים יותר שעות בבית ספר. אני לא יודע מה. אתה יודע, אפשר למצוא תירוצים. אני פשוט רואה את זה רק כתחנת אחת בדרך להעלאה, ואני לא חושב שהיא אפילו, זה כל כך מעניין אותם באמת, השוואת תנאים. So what? מצאו נרטיב.
קודם כל כבר עכשיו רואים שיש השוואת תנאים בין החינוך התורני, שהיא עמותה הפרטית, לבין החינוך הממלכתי.
בדיוק, יש השוואת תנאים. פעם באה יבקשו תוספת תקציב מסיבות אחרות, מסיבות של מדען.
אני שומע, אומרים לי, המורים אצלנו עובדים הרבה יותר שעות, וזה יכול להיות נכון.
בבקשה.
אבל מה הם מלמדים, והאם באמת הם עובדים יותר שעות? ידוע שמורים חרדים...
בסדר, זה כבר הביקורת שלנו, החרדים, סליחה, החילונים על העניין שלהם. זה הם לא רוצים אפילו לשמוע, זה אפילו הם נעלבים מזה שבכלל יש לנו דבר מה להגיד בנושא הזה, אבל אני כבר שומע מבין השורות מה שאתה אומר, שיכול להיות שבעוד שנה בתקציב הבא ידברו על תוספת, בגלל שהמורים שלהם מדברים יותר שעות, וישימו מאחורה את כל הנרטיב של השוואת התנאים. תגיד לי משהו אחרון, לסיכום, עושה לו מעט רעש, הפרסום שלך צייץ את זה בטוויטר, ראיתי בוודאי גם פלטפורמות אחרות, עדיין ראש הממשלה מכהן, אם כי היוצא יאיר לפיד, התייחס לזה יושב ראש ועדת הכספים הנכנס משה גפני, מה אתה עוד שמעת?
אני שומע באמת חשש במשרד החינוך, מהסיכומים האלו, כי במשרד לא יודעים איך לאכול את הדרישות האלו, אנחנו קודם כל לא יודעים מה בדיוק סוכם, אבל גם במשרד אומרים שהם לא יודעים איך לתת את הכסף הזה לעמותות, פשוט מדובר בהזרמה של כספים לעמותות, למרות הדיבור על תוספות שכר למורים, זה לא שהמורים יקבלו את התוספות ישירות לחשבון הבנק שלהם, כמו המורים של אופק, של היסודות המורים של אפה בן דוד או של רן ארז. אז זה מאוד מאוד בעייתי, וגם חוששים שם ממש מאובדן שליטה על התקציב, כי לא יודעים איפה זה, איפה זה ייגמר.
זאת אומרת, בסוף הכסף בכלל מגיע לעמותות, ומאותה רגע אף אחד לא יודע בדיוק מה, מה, לאן הוא הולך. זאת אומרת, הוא יכול ללכת לכל מיני מקומות, יכול ללכת לפונקציונרים.
זה מגיע לעמותות, אנחנו יודעים שיש לעמותות יותר גירעון, אנחנו יודעים שיש שכר הבכירים שהוא לא נמוך בכלל, ואפילו יותר גבוה מהשכר של מנכ"לי משרדי ממשלה.
ולי יש הצעה, זה חישוב שקשה לעשות אותו, לא רק כמה תלמיד עולה יותר בחינוך החרדי, בהשוואה לחינוך הממלכתי, אלא מהי העלות הכלכלית העתידית של עידוד התופעות האלה והפערים האלה, ובעיקר בהתקשב בכך שזה לא מכשיר אותם לשוק העבודה. אני הייתי מצפה שמרכז המידע והמחקר של הכנסת יעשה כזה מחקר, ויבדוק את המשמעויות האמיתיות על עתיד הכלכלה הישראלית. ליאור דטל, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לרן ברזיק.
שלום שלום, איזה יום נפלא.
איזה יום נפלא, כן, אה?
טוב, נשמע שאתה חצי ארגנטינאי לפי התיאור הזה. אבל אנחנו פה לא בענייני ארגנטינה, אנחנו פה בענייני אילון מאסק. רק נגיד שאתה כותב אצלנו על דיגיטל, ואתה ארכיטקט תוכנה בכיר. וממש לפני כמה דקות הסתיים סקר שערך בטוויטר, הבעלים של הטוויטר, שזה אילון מאסק, שבו הוא שאל את הגולשים, האם אתם חושבים שאני צריך להמשיך לעמוד בראש טוויטר? והתוצאות מראות שעשרה מיליון הצביעו בעד התפטרות שלו, ושבעה וחצי מיליון איש הצביעו נגד התפטרות שלו, ואני תוהה, מי הם אותם שבעה וחצי מיליון אנשים שמתנגדים לכך? אוסף של בוטים או משהו אחר?
לעולם לא נדע, באמת בטוויטר שרוריה, עודפת שרוריה, הסקר הזה הגיע ממש כמה שעות אחרי החלטה שרוריתית שנמשכה על ידי טוויטר, למחוק בעצם, לאסור על מתן קישורים לרשתות אחרות, מה שבאמת מאוד בעייתי מכל מיני בחינות, ואחרי באמת כמה שעות הם מחקו את ההודעה הזאת, וגם הסירו את המסמכים של הפוליסי שלהם, דבר, וטוב שהם עשו את זה, כי אחרי זה יכול לסבך אותם עם בתי משפט שונים באירופה, וגם בארצות הברית, האנטי טראסט, וגם לשנות את טוויטר, היא כבר לא תהיה רשת חברתית, היא תהיה פאבלישר, אם היא באמת מתערבת כך בכישורים, בכל מקרה, שלל החלטות שערורייתיות ומאוד תמוהות של טוויטר ושל המנהל של אילון מאסק ברמה שלא ראינו כמוה. ועכשיו הסקר הזה, שגם הוא מאוד מאוד מוזר, אפילו שלא מעט אנשים דרך אגב חזו שמתישהו הוא יוותר על מנכלות טוויטר ויתן את זה למישהו שכנראה יודע לנהל את הדברים האלה יותר טוב ממנו, כי ניהול חברת מכוניות או חברת חלליות שונה לחלוטין מניהול חרשת חברתית.
תשמע, או שהוא, אתה יודע, מטורלל לגמרי ובאמת מוציא סקר כזה בלי לדעת מה התוצאות, או שהוא עשה איזשהו סקר פנימי וידע לאן זה הולך ומשתמש במנגנון הזה בשביל, אתה יודע, להראות שהוא פורש עם תירוץ מוזר, אבל לפחות רציונלי, כשהוא כבר התכוון לפרוש. זה לא יכול להיות סתם ככה במקרה שזה מה שהוא קם בבוקר והחליט לעשות. השאלה היא עכשיו, אחרי כן. שהוא עשה את הסקר, והסקר נגמר, והתוצאות מוצגות, והוא גם אחרי זה צייץ שהוא יענה לתוצאות הסקר, הבטיח שזה לא סתם התחכמות, שבסוף הוא יגיד חי 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 ולא באמת לקחתם אותי ברצינות. האם אנחנו צפויים לדעתך ב-24 שעות הבאות להודעה של מאסק, שהוא מפנה את מקומו לאחר, לא יודע מה, לרמת הדירקטוריון וייעוץ.
אז קודם כל חשוב לציין שגם למשל הייתה תקופה מסוימת שפוטין לא היה נשיא רוסיה, מנהיג רוסיה, הוא פרש ומדבדב היה במקומו, אני מקווה שאני יוגד את השם כמו שצריך.
מדבדב,
כן.
באמת צריך לזכור שהוא כמה שנים שפוטין לא היה מנהיג רוסיה בטייטל, אך בפועל הוא היה, גם פה יכול להיות אותו דבר, שהוא ימנה מנכ״ל או מנכ״לית שהן בובה, לחלוטין, וישלוט בהם ברצונו, ימשיך להטריל ולהטריף את המערכת, באמת מאוד קשה לנבא את ההתנהגות שלו.
צריך רק לדבר על האירוע שבאמת הסעיר את הרשת, רק לפני שבוע-שבועיים, שהוא השאר חשבונות של עיתונאים, כאלה שביקרו אותו, ולהבנתי חלק מהם הוא החזיר או שחרר את החסימה שלהם?
כן, גם פה הוא עושה סקרים, וכרגע הוא עומד, כשעושים סקרים באמת הוא עומד, אבל אי אפשר לדעת, זה מה הכי יפה או מלחיץ אצלו, שבאמת אי אפשר לדעת מה הוא עושה. זאת אומרת, הוא מקבל החלטות, מה שנקרא, די דומה למנהיג אחר שראינו, טראמפ, שגם הוא היה מתנהג בצורה מאוד 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 לא רציונלית, בצורה שמאוד היממה אנשים שרגילים להתנהלות רגילה, וגם פה אנחנו רגילים להתנהלות עסקית. אני באמת עובד בקורפורט אמריקה המון המון שנים, אני רגיל להתנהלויות של מנכלים, חלק מהם יכולים להיות אנשים מאוד איזוטריים או אקסנטריים ברמה האישית, אבל בפועל יש התנהלות עסקית מסוימת, ומאסק ממש לא מתנהג ככה, ובגלל זה מאוד קשה לחזות את מה שהוא יעשה, עוד כמה שעות הוא יכול להחליט לסגור את כל הרשת, או לא יודע מה, לתת וי כחול לכולם, כבר אי אפשר באמת לדעת מה הוא עושה.
הדמיון לטראפ יש לו כמה וכמה רבדים. ראשית, הבן אדם הודיע לפני כמה וכמה זמן שהוא בעצם הופך לרפובליקאי מלא מלא, והמליץ לעוקביו או מעריציו, מי שזה לא יהיה, למעלה מ-100 מיליון איש, לפחות לפי הטוויטר, להצביע עבור מועמדים רפובליקאים בבחירות החצי. הוא התחיל להתבטא כמו קצת טראמפיסט על סטרואידים, עם כל מיני ציטוטים נגד להטאבים ונגד כל מיני קבוצות מיעוטים, ואתה יודע, רק אתמול בלילה, במהלך המשחק הגמר בכדורגל בקטר, הוא צייץ תמונה של עצמו, הוא לא צייץ, אבל נפוץ התמונה שלו עומד, יחד עם מה שנראה כמו כל מיני שכים ערבים, שזה בסדר גמור, אבל בצמוד לג'רל קושנר, החתן של טראמפ. זה ממש נראה כאילו שהוא מצטרף למועדון מלא מלא.
כן, הוא שוב, הוא לא יכול להיות נשיא ארצות הברית.
הוא לא יכול להיות, כי הוא לא נולד בארצות הברית.
כן, אמרתי, הוא לא יכול להיות, כי הוא שוב נולד בדרום אפריקה. אבל כן, שוב, ההתנהגות שלו היא מאוד, שוב, יש באמת מנכלים ובעלי הון אמריקאים שהם רפובליקאים, אין שום בעיה עם זה. אפילו טראמפיסטים, אין המון כאלה, אבל יש. אבל פה מדובר באמת במשהו שהוא נראה כל כך... לא יציב שבאמת אי אפשר לדעת מה יקרה איתו, והאמת היא שמה שיותר מעניין זה מה המשקיעים של טסלה, ובאמת יחשבו על זה, וכרגע הם מאוד, לפי מצב המניה, מאוד מאוד לא מרוצים, המניה צוללת הרבה יותר מהשוק, וזה נראה פשוט רע, ואני יכול להגיד שגם אם הייתי בעצמי משקיע בטסלה, הייתי חושב פעמיים, כי ההתנהלות הזאת היא לא נראה טוב, עד שהוא קנה את טוויטר, הוא נראה תמיד כזה קצת מיליארדר אקסנטרי, קצת כמו איש הברזל במרוול, אבל עכשיו זה בכלל התפרעות טוטלית, וזה נראה רע ומקרין גם על העסקים האחרים שלו, ובאמת אי אפשר לדעת מה הוא יעשה, זה מה שהכי יפה, כל אחד יכול, מהמדינים יכול לנחש ניחושים פרועים, ויכול להיות שאחד הניחושים האלה יהיו מוצלחים. אני חושב שהוא כן, דרך אגב, יענה לסקר, ומנה, אבל מישהו או מישהי שהם מנכלים בובה.
כן, אבל תגיד לי, מעבר כמובן שקשה לחזות מה הוא יעשה, אבל אתה מצליח להבין מה הוא רוצה מהרשת הזאת? מה הוא בכלל מצפה משם?
גם פה לא ברור, הוא מדבר המון על free speech, רשת חופשית, אבל בפועל הוא מצנזר, מי שרוצה לפרסם דרך אגב קישור למאסטודון, הרשת החברתית שהיא לא מתחרה אפילו לטוויטר, לא באותם סדרי גודל, לא בכלל אותו קהל, לא מסחרית בכלל, נסה אפילו לשלוח ב-DM, קישור למאסטודון לא תצליח. זה קצת ההפך מחופש ביטוי. המדיניות החדשה שבעצם...
קצת ההפך מחופש ביטוי, לבטל דעות של אנשי תקשורת, הכי ממוסדים ומכובדים שיש, כי הם ביקרו החלטה שלך, ואחר כך למנוע מאנשים לתת לינקים החוצה, מחוץ למערכת, ובעיקר לא למתחרים. תשמע, זה כבר, אתה יודע, זה טרול מלא מלא, אבל אני רוצה, ברשותך, לחזור למה שאמרת על מניית טסלה, כי זה חשוב, מהטעם שיש הרבה ספקולנטים ומשקיעים בישראל, שכמו בכל העולם, שמאוד אהבו או אוהבים את מניית טסלה ואת הסיפור של מאסק, ובאמת הם רואים את המניה... ביחס לאיפה שהיא הייתה לפני רק 6 חודשים, מתרסקת לחלוטין, היא כבר ידעה 60% מהשיא של מרץ האחרון.
כן, משהו קשר, הוא רשם את תשואת חסר.
קודם כל, המחיר שם עדיין מאוד מאוד גבוה, צריך לזכור, זאת אומרת, היא עדיין נסחרת במחיר של, נדמה לי, משהו כמו 450 מיליארד דולר, יותר מרוב יצרני הרכב האחרים, הוותיקים הממוסדים גם יחד, צריך לזכור שיש לו עוד הרבה לאן לרדת, אבל 3 סיבות מהירות פה לאנשים שזה הזווית שמעניין אותם. אחד, הוא מוכר כל הזמן מניות של טסלה, למרות שהוא אמר שהוא לא יעשה את זה יותר, וזה אווירה לא טובה, ומכניס אלמנט של היצעים לשוק. הוא מוכר אותם כנראה בשביל לעמוד בהוצאות בטוויטר, או הוצאות הריבית, או כל מה שלא יהיה שם, אבל בפועל זה מה שהוא עושה. 2, צריך לזכור ש... יצרני מכוניות אחרות, שבאמת היו מאוד מאחורה בכל מה שקשור לרכב חשמלי, למדו את העבודה, ומייצרים עכשיו מכוניות שלא נופלות מטסלה, ולפעמים גם יותר זולות. רואים את זה ברחובות. טסלה היא לא המכונית החשמלית הכי נמכרת בישראל, אלא אחת הסיניות. ולבסוף יש פה איזו זווית מעניינת, שנוגעת לקהלים, הרוכשים של טסלה, לפחות בארצות הברית, אלה, אתה יודע, הייטקיסטים, ליברלים, אנשים שנושא של משבר האקלים חשוב להם, אנשים שנושא של הייטק חשוב להם, וזה לא נוח להם שפתאום האבא הרוחני של טסלה ומי שמזוהה איתה באופן מוחלט, הופך להיות טרמפיסט דרומי, שמרן, ימני, מלא מלא. והאנשים האלה בימין הם אוהבים את הטנדר הגדול שלהם. לא, אבל זה מעצבן את הקונים הקלאסיים שלו במידה רבה. יש אנשים שיגיד, לא, לא בא לי יותר על הבן אדם הזה, אני לא קונה טסלה, יש כל כך הרבה חלופות אחרות היום, חשמליות והכל, למה להיכנס עם הראש בקיר ולממן את הטרלולים שלו?
ויש לך אגב עוד זווית, חלק מחומרי הגלם שטסלה בעצם צריכה למפעלים שלה נמצאים בסין. טוויטר ורשתות חברתיות, הן הרבה פעמים מביאות את הבעלים שלהם למצב שהם להתנגשות בעצם עם סין. ודרך אגב ראינו שבאמת בהודעה האחרונה שהייתה של איסור מתן קישורים, טיק טוק לא הוזכרה בכלל, אפילו שהיא רשת
הכי טוב. טיק טוק זה בסדר, הבנתי.
כן, שוב, זה מחליף, הרכישה של טוויטר, בעבר לזה שהיא באמת מוציאה את מאסק בצורה מאוד מאוד לא טובה, וגם מוציאה אותו מפוקוס מהעניין של תתרכז באמת בטסלה ובספייסיקס, ומוציאה אותו מאיזון לחלוטין, כן. היא גם יכולה להכניס אותו להתנגשות בעצם עם גורמים אחרים בזירה העולמית, שאולי יותר טוב שהוא לא יתנגש בהם.
לא, ממש לא, לסיום, לא תגיד לי, אתה מצייץ בימים אלה נגד אילון מאסק?
אני משתדל מאוד שלא. קודם כל, באמת אי אפשר לדעת מה הוא עושה, וגם אי אפשר לדעת מה המדיניות, בדיוק כמו שבפייסבוק, שגם שם יש לי פרופיל, אני לא כותב דברים על פייסבוק עצמה, גם בטוויטר אני לא כותב, כמובן במאסטודון, אני מרשה עצמי לתנף על כל מי שאני
רוצה. אצלנו אתה יכול להגיד דברים רעים על דמרקר, אנחנו לא מבטיחים שזה יישאר.
תכף נדבר באמת על מישהו שאומר דברים רעים על דמרקר, מכיוון אחר לחלוטין, אבל באמת משפט לסיום אחד, אני אגיד לך מה, יכול להיות באמת ש מאסק יודע שהוא פורש או לוקח צעד הצידה מהניהול השוטף, אני אגיד לך מה הוא לא יפרוש. הוא לא יפרוש מתפקידו כצייצן ראשי של הרשת, ולדעתי אנחנו נמשיך לשמוע אותו מצייץ מהבוקר עד ערב. בסוף זה הדרייב האמיתי שלו.
כנראה שכן. יפה. אני מסכים.
רן ברזיק, תודה רבה לך.
תודה ויום טוב.
ביי. עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, נראה לי שאתה מתחיל להתאושש, עד מחר אתה בטח תהיה כמו חדש.
כמו חדש.
לך, כן.
ואמוס ארגנטינה.
לגמרי, ותודה רבה גם לדן ברומר, אברי רוזנצבי ונערה מלכין שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר תודה ולהתראות.
שלום.